רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה.
שלום ותודה שחזרתם אלינו לעושים תוכנה, אני עמית בנדור, וזהו החלק השני של הפרק על Cloud Security. נמצא איתנו שוב כאן באולפן, משה פרבר, מה שלומך משה?
מעולה, כיף להיות פה שוב פעם.
שמח גם שאתה פה. תספר לנו כמה מילים על עצמך.
אז את העיקר נתתי בפרק הקודם, אני אחזור בקצרה, עולם הבטחת המידע מזה כ-20 שנה, 10 שנים ראשונות באנטרפרייזים השונים, אחרי זה בעשור השני עברתי לעולם הסטארט-אפים, מאוד הופתעתי מההתלהבות שלי מתשתיות הענן, שבדיוק לפני 10 שנים גיבורטק התחלנו, כל הסטארט-אפים התחילו לפתח עליהם, ומהכתף הקרה שקיבלנו באנטרפרייזים השונים, שבאנו ואמרנו, בוא נה, יש לנו תשתית חזקה מאוד על אמזון, על גוגל, לא משנה מה, והארגונים כמעט זרקו אותנו מהמדרגות. אז השקעתי המון המון זמן בלנסות לפצח את זה, לשנות את הכיוון של השוק, לעשות מרקט אדיוקיישן, ואת רוב הדברים האלה אני עושה תחת ה-Cloud Security Alliance, ובאמת באנו לדבר היום על מסמך איומי ענן של ה-Cloud Security Alliance.
מעולה, אז היום באמת זה הפרק ככה הסיסי שלנו עם כל מיני סיפורים מעניינים, אז נמשיך ככה מאיפה שהיינו בפעם הקודמת, אז איפה עצרנו?
אז מה שאני ארצה בעצם לעשות, קצת דיברנו על איומים בסוף הפרק הקודם, ומה שאני ארצה לעשות זה לעשות רשימה קצת יותר מסודרת. אני הולך להשתמש בפריימוורק של ה-Cloud Security Alliance, יש להם פריימוורק שבעצם של טופ פרץ, מה האיומים המרכזיים? אז הזכרתי כבר בפרק הקודם את ה-OWASP Top 10, OWASP זה הארגון שעושה Application Security, אז יש להם נגיד Top 10 Application Security Risk. אז ה-Cloud Security Alliance לקחו מודל דומה, ומייצגים, כל שנה מייצרים את, בעצם את איומי ענן הקריטיים ביותר, או החשובים ביותר. ההבדל היחיד שזה, זה לא מספר קבוע, כלומר זה לא Top 10, אז מהדורה הראשונה זה היה 9, ואחרי זה מהדורה השנייה זה היה 12, היום אנחנו עומדים על 11 כאלה.
והם תמיד מקבלים כינויים מעניינים כאלה.
כן, אז בהתחלה זה היה Notorious 9, ואחרי זה Treacherous 12, ועכשיו אנחנו ב-Egregious 11, כל פעם אני צריך לעשות גוגל מחדש להבין מה זה המילה הזאת. מה שאני אוהב במסמך הזה, ויש מלא פרמורקים של סיכונים, כן? וכולם גרועים באותה מידה, כולם טובים באותה מידה, כן? שלא תבינו, אני לא משתמש בפרמורק הזה כי הוא הכי טוב, שהוא מוצלח שיש לי המון ביקורת עליו, וגם תוך כדי אנחנו ניגע קצת בביקורת. אבל מה שנחמד בפרמורק הזה זה שעבור כל סיכון, הם גם קצת נותנים לך דברים שקרו. בהקשר הזה, וסיפורים על הדבר הזה, אז לקחתי את זה והרחבתי את זה, וזה אחד מהמצגות שאני יותר אוהב לעשות, למה? כי everybody loves a good hacking story.
נכון.
זה תמיד נחמד, וזה תמיד נחמד שזה קורה לאחרים, וכשאני עושה את ההרצאה הזאת מול חברות שהן deep בקלאוד, אז תמיד יש את זה שמרים את היד ואומר, אופס, קרה גם לי.
כן. זה תלוי אם כולם שמעו על זה או לא.
כן. תלוי באמון של המשתתפים בחדר, כן, נכון. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, זה נדבר טיפה קצת על שנייה על ההבדל בין ריסק לפרט לאטק וקטור, אוקיי, לקונטרול, ואז אחרי זה נצלול מה שאני אעשה עבור כל אחד מה-11, אני אתן איזשהו סקירה קצת על מה זה האיום, ואז אני אתן קצת דברים שקרו, לפעמים אני קצת יזייף, אוקיי? כלומר, אני יערבב סיפורים, שוב בשביל לשמור את זה קצת יותר מעניין, כי אחרת זה יכול להיות קצת מתיש.
מקובל.
נתחיל?
יאללה.
סבבה, אז קודם כל רק בשביל לסגור את המאזינים שלנו, פרט מול ריסק מול אטק וקטור. אז פרט או איום זה בדרך כלל מה יכול לקרות. למשל, יכולה לקרות לשריפה בבית. מהאיום הזה יכולות להיות הרבה מאוד תוצאות. זה בעצם הסיכון, כלומר הסיכון מאוד משתנה. יכול לקרות מצב שבו תפרוס לי שריפה במטבח ותיחבא ישר והלך לי, לא יודע מה, מקרר וזהו. יכול להיות מצב שכל הבית יישרף, יכול להיות מצב שכל הבית יישרף, יהיו גם פגיעות בנפש. כל אחד מאלה זה סיכונים אחרים לגמרי. אוקיי? אז האיום זה שריפה, יכול להיות סיכון של חיי אדם, ויכול להיות סיכון רק לרכוש, ויכול להיות בלי סיכון בכלל. לכן יכול להיות לבצר כמה סנריוס כתוצאה מאותו איום, יכולים לבצר כמה ריסקים שונים, כי ריסק זה כולל המשמעות. כמובן, כנגד כל ריסק הזה, יש איזשהו וקטור של האיום הזה. למשל, שריפה, יכול לקרוא מאח
שנשאר
דולק, זה יכול להיות תוצאה מקרחת חשמלי, זה יכול להיות מילד שמשחק בגפרורים, כלומר יכולים להיות כל מיני וקטורים, כן? אם האיום זה לפרוץ לבית, אז זה יכול להיות שארתי חלון פתוח, או שמישהו ישבור את הדלת, או ששארתי מפתח מתחת ל...
שמישהו ייכנס מהערובה.
מהערובה, כן. אז יש כל מיני וקטורים שדרכם אפשר לנצל את ה... לנצל את האיום, את הסיכון הזה בעצם, אוקיי? זה הטאק וקטור בעצם. וכמובן, כנגד כל הטאק וקטור הזה יש לי קונטרול, יש לי בקרה כלשהי. אז זה יכול להיות בקרה מונעת, למשל, וילונות ומצעים מעקבי שריפה. זה יכול להיות בקרה מזהה, למשל, כמו fire alarm, כן? הזקת שריפות, זה detective control. זה יכול להיות בקרה מפצה, למשל, sprinkler. שנפתח וזה, האמת שזה בקרה מתקנת, corrective control, sprinkler שנפתח ומתיז מים, זה יכול להיות בקרה מפצה. וואלה, אין לי לא זה ולא זה ולא זה, אבל עשיתי ביטוח נגד צרפות, אז אם ישרף הבית, אז לפחות הביטוח ישלם לי כסף.
כל עד, אין שם אף אחד, כן.
כן, אז זה, אז כמובן, בקרה מפצה היא גם יכולה לפצות רק על חלק, לא על כל הדברים.
כן.
כן, אז אלה, אז מסוג הדברים, אז בדרך כלל מסמכי איומים אמורים להכיל בתוכם את האיומים, אבל כל מסמך איומים הרבה פעמים מבלבל בין איום לסיכון, ולפעמים גם דרך מהטאק וקטור, וגם המסמך הזה, אני לא טוען שהוא מושלם, כולם גרועים באותה מידה, וכולם טובים באותה מידה בהקשר הזה, ובגלל זה אני גם קצת יזייף, כלומר בחלק מהמקרים אני קצת יטשטש פה את הזהות של האיום מול הסיכון מול הזה. אבל בוא נצלול. אז האיום הראשון לפי ה-CSA, ב-IGRIS 11 שלהם, זה Data Breaches. עכשיו יש מלא דוגמאות לדאטה בריצ'ז, ואתה מבין גם שסיכון של דאטה בריצ'ז הוא מאוד שונה, כלומר יכול להיות שדלף לי קצת מסמכים מהחשבון של המנכ״ל, שזה לא נעים, ויכול להיות שקרה לי שירבית, שבו הכל, אנחנו לא יודעים מה, נדלף שירבית, אבל הפוטנציאל ברור לכולם. כלומר, גם כאן דאטה בריצ'ז יכול להיות מאוד מאוד שונה, ויש מלא דוגמאות, דאטה בריצ'ז קרה לכולם, לכל הגדולות, לאובר ולמייקרוסופט ולוורייזון, וכמעט כל ארגון במשק אפשר להגיד שחטף איזשהו דאטה בריץ'.
וזה משהו שאנחנו שומעים עליו בדרך כלל בחדשות, אני חושב שאולי הוא הכי הכי שכיח, יכול להיות?
כי כמעט כל אירוע בסוף, כלומר כמעט כל וקטור בסוף יכול להביא לדאטה בריץ', ואתה תראה הרבה וקטורים אחרים שבסוף גם מביאים לדאטה בריץ', ופה בדיוק זה העניין, כי דאטה בריץ' זה לא איום, זה בדרך כלל הסיכון, כלומר, קרה, יכול להיות איום שקרה, וכתוצאה ממנו קרה דאטה בריץ'. אבל בוא, במקום להתעכב על הגדרות, בוא נדבר שנייה. הזכרתי בזה שעבר את כל ה-SaaS companies, והיום רוב תשומת לב של הבטחת מידע מוקדשת למשהו שנקרא ניהול שרשרת ההספקה. אוקיי? למה? כי בשנים האחרונות ראינו שתוקפים במקום לתקוף את הארגון עצמו, מעדיפים לתקוף את השרשרת הספקה שלו, והדוגמה הכי קלאסית מהזמן האחרון, SolarWinds. אז רצו לתקוף את ממשלת ארצות הברית, ופנו לחברה שמוכרת שירותים למלא לקוחות, לרוב ממשלת ארצות הברית ועוד עשרות לקוחות אחרים, SolarWinds, פרצו אליה, ודרכה תקפו אחרות, ויש עוד מלא דוגמאות כאלה, פרצו ל-RSA בשביל לפרוץ ללקוחות של RSA, פרצו לטארגט, רשת הסופרמרקט האמריקאים, דרך ספק האייר קונדישנינג שלהם, כלומר, יש מלא דוגמאות של זה. למה אני אומר את זה? כי בישראל מה יש לנו הרבה? SaaS, סטארט-אפים. סטארט-אפים שעוסקים בסופטוור זה סרוויס, שנותנים שירות לאנטרפרייזים. אז פה מודל חלוקת האחריות הוא קריטי. כלומר, הרבה פעמים הכותרות בעיתון, היה כותרות בעיתון למשל של booking.com, נחשפו לפרטים של כרטיסי אשראי. מה זה היה בתכלס? איזשהו שותף שעשה עבורם את הסליקה, ששמר בקט פתוח על אמזון. אוקיי? לא מזמן היה כותרת בעיתון של 50 מיליון משתתפי אינסטגרם, הפרטים שלהם עשו להם סקרייפינג. שוב, איך זה קרה? היה חברת תוכנה בשם צ'טבוקס, שזה היה מין כזה שירות לאינסטגרם לסלבריטיז, שאינסטגרם יכול לעלות, לחבר את השירות הזה לזה שלו, ולנהל דרכות הפניות. דלף, משם המידע. אוקיי, אקסקטיס היה, אני חושב, 120 מיליון רשומות, רשומות פרסונל, PII, אנחנו קוראים לזה, פרסונל אידנטיפייד אינפורמיישן. גם חברה שנתנה שירותי שיווק למקומות אחרים. כשאנחנו סאס, שאנחנו נותנים שירות לאנטרפרייזים, האחריות עוברת אלינו. ואנחנו גם יכולים למצוא את עצמנו חשופים לתביעות על פרטיות, על רשלנות, על מגוון דברים, אם לא נעשה את הדברים האלה בצורה כמו שצריך. אז למשל, המקרה של ורייזון, 12 מיליון משתמשי ורייזון נחשפו על גבי אופן בקט. עכשיו, המשתמשים של ורייזון, הבקט הוא של חברה שנתנה שירותי תוכנה לורייזון. אז רגע, אז מי אחראי? הספק תוכנה, אולי בעצם הוא יגדיר בקט שהוא פאבליק, וזה אשמת החברת, הלקוח עצמו ורייזן ששם שם את האינפורמציה, כלומר מאוד קשה לדעת, גם אתה יכול לפעול בחלוקת האחריות, גם אתה יכול לפעול בניהול הנכון. תשימו לב לדברים האלה, אתם בתור SaaS פרוביידרים, האחריות שלכם לשמור על המידע של הלקוחות שלכם. עכשיו בוא נדבר קצת, האיום מספר 2 זה ה-Misconfiguration in Inadequate Access Controls. קודם כל, Misconfiguration לפי גרטנר, אני חושב 90% מה-Cloud Breaches שהולכים להיות בשנים הקרובות, גרטנר טוען שיהיו כתוצאה מ-Misconfiguration. אוקיי?
אז מה זה אומר?
Misconfiguration אומר, לקחתי, עשיתי איזושהי טעות בסביבה, וכתוצאה ממנה חשפתי את הסביבה. הדוגמאות הקלאסיות שקורות כל הזמן, זה בדרך כלל bucket של object storage. אוקיי? הדוגמה הקלאסית זה S3 של אמזון, אבל הוא קלאסי בגלל שהוא גדול ולכן יש הרבה כאלה. זה קורה גם בבלובים ובקלאוד, בבלובים של אג'ור וגם בקלאוד פייז של גוגל. זה קורה לכולם. אוקיי? עוד וקטור שזה קורה? לוקחים שרת דאטאבייס, מנוהל או לא מנוהל, מרימים איזה MongoDB כזה, או Elastic Search, או משהו בסגנון, ומה עושים איתו? משאירים את האינטרפייס פתוח שלו לעולם, ומשאירים את הסיסמה הדיפולטית. אוקיי? זה...
כן, לא, אנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא מורכב או מיוחד.
בכלל
פשוט, לא. פשוט, כן, בכלל מישהו לא. שכח, או כן. איפה שהוא נפל בין הכיסאות.
עכשיו, מה קורה? יש... חברות, או האקרים או חברות אבטחה, שכל מה שהם עושים וכל היום סורקים את הטווחי פורטים של ה-MongoDB, של ה-Elastic Search. סורקים כל היום את הטווחי URL'ים של הבקטים של אמזון. אוקיי? כל היום זה מה שהם עושים. עכשיו, אמר, שאלה זה, אם המזל שלך זה אם טיפול על ה-Security Researcher קודם, או טיפול על על ההאקר קודם.
כן.
דוגמאות לדברים שקרו בהקשר הזה. אז, כל הדאטאבייס של ה-Wait, של Weight Watchers בארצות הברית, כל הדאטאבייס שנחשף, זה היה, אם אני זוכר נכון, איזשהו MongoDB פתוח. בברזיל, 120 מיליון בוחרים נחשפו על גבי S3 bucket של אפליקציה שמנהלת בחירות. אותו הדבר קרה למקסיקנים, רק זה היה לא S3 bucket, זה היה MongoDB ללא סיסמה. 96 מיליון רשומות של כל הווטרים. קרה לנו בישראל עם אלקטור, בדיוק שבוע שעבר, רשות הפרטיות הוציא הודעה, אלקטור, שפחה המידע. שם ספציפית זה לא היה מיסקונפיגוריישן של, של שירות תשתית, זה היה מיסקונפיגוריישן באפליקציה, שהיה אפשר לעשות שליפה, אבל הרעיון אותו רעיון. AAVJO, חברה שנותן שירותי ניהול למלונות, Open Elastic Search Server, דאטה של כמעט 120 ג'יגאבייט של דאטה של מלונות נחשף שם. אז גם כאן, זה לא דברים שהם בשמיים, זה נובע פשוט מחוסר ידע.
אז אני אגיד פה ככה, חבר'ה, אתם מאזינים לעושים תוכנה, תהיו אחראים ותטפלו בדברים האלו. אם עכשיו תוך כדי שאתם מאזינים, אתם אומרים, שכחתי את המונגו פתוח או משהו כזה, זה הזמן לסגור אותו עכשיו, ממש עכשיו.
נכון, כן. בישראל, אנחנו הזכרתי כבר אלקטרור, פייבוקס מלפני חצי שנה, גם מונגו דיבי סביבת טסט פתוח עם דאטה שנראה פרודקשן דאטה, אוקיי, גם טעויות שעושים, לא שומרים בסביבות טסט דאטה של פרודקשן, אבל אנחנו לא יודעים הרבה מידע על הסיפור הזה. שורה תחתונה, מלא הקרים סורקים, זה רק עניין של זמן עד שהם ייצאו, אין שום סיבה שהדאטאבייסים יהיו פתוחים, פאבליק, בקטס, לא אמורים להכין מידע אישי, יש מלא כלים לספקיות להתמודד עם הדברים האלה, כלי CSPM, Cloud Security Poster Management, e-discovery על בקטים, בכלל, אמזון, אם יש לך open bucket, היום צובעת אותו בצבע אחר, ושולחת לי מיילים, יש מלא דרכים להתמודד עם הדברים האלה. רק צריך ליישם את, את כל השיטות האלה.
שלום, זה יותם. אני רוצה לספר לכם על פרק חדש ומרתק בפודקאסט סיפורים מהניידת של משטרת ישראל. בפרק אני משוחח עם פקד דוקטור יוסי המי, סגן מפקד בית מורשת משטרת ישראל, ועם סגן ניצב בדימוס מיכאל מיקי גולדמן, אחרון חוקרי אייכמן. מיקי היה חבר בלשכה 06, אשר הכינה את תיק החקירה כנגד אייכמן, אבל היה נוכח גם במשפט, בתלייה, ואפילו פיזר את הפרו של הצורר הנאצי לאחר תלייתו. סיפורים מהניידת. אתם מוזמנים להזין באפליקציית עושים היסטוריה, או בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות.
מספר 3 ברשימה שלנו זה Lack of Security Architecture and Strategy. אוקיי? עכשיו, באופן די הומוריסטי, יש מלא דוגמאות לחברות שמייעצות ללקוחות על קלאוד סטרטג'י, ונפלו, ונפלו בקלאוד סטרטג'י.
נשמע מעניין.
זה קרה לאקסנצ'ר, 137 ג'יגה בייט של, על מידע של לקוחות, כולל לקוחות שהיא הוציאה להם על קלאוד סטרטג'י, ישב ב-S3 בקט, זה קרה לדלויט, זה קרה לי.
וואלה.
כן, לפני איזה שנתיים מישהו ביקש ממני איזה לינק לאיזה תיקייה, לקחתי את התיקייה בדרופבוקס, עשיתי רייט קליק, קופי, שלחתי אליו את הלינק, רק שלא עשיתי קופי לשירות לספרייה הנכונה, שלחתי לו, יש לי ספרייה בדרופבוקס שלי, ששם אני שומר את כל המסמכים האישיים שלי, תעודת זהות, הדרכון, אתה יודע, למקרה שאני נמצא איפשהו בחוץ לארץ, וצריך גישה מהירה לצילום דרכון שלי. שלחתי לו את זה.
וואלה.
כן, לא תיקייה של התמונות בר מצווה, את התיקייה הכי רגישה שלי בטעות שלחתי אליו. אז זה קורה,
קורה לכולם.
קורה לכולם, אוקיי? הרבה פעמים זה בגלל שאנחנו פשוט לא כל כך מבינים את הענן, אוקיי? MySpace ניסו לעשות cloud migration, לא וידעו שהדאטה עלה כמו שצריך, מחקו את הסורס, אופ, הלכו 12 שנה למלא יוזרים, הלכו 12 שנה של מוזיקה שהם צברו שם. אוקיי? KPMG לפני כמה חודשים התפרסם, שעשו איזושהי מגרציה של טימס, ואיבדו את כל החומר שנסבר בטימס לאורך התקופה הזאת. אתה יכול להבין כמה, כמה זה. עכשיו, הלאק הסטרטג'י הרבה פעמים גם הוביל אותנו למקומות קצת אחרים. איבוד כסף. אוקיי, פתאום ה-CFO רואה חשבונית של 100,000 דולר בסוף החודש. מה קרה? הרימו שני אינג'ינירים איזשהו קלאסטר מטורף, ושכחו אותו עובד סוף שבוע, בום, התקבל 100,000. כלומר, ה-lack of governance הזה וה-strategy, זה לאו דווקא הבטחת מידע. כמובן שזה יכול לגרום למיסקונפיגוריישנס, ואז נחטוף, אבל זה גם הרבה פעמים פשוט bad use, ואז יש הוצאות לא צפויות, ואנשים שוכחים שרתים, ומשלמים על זה הרבה מאוד כסף.
אם okay. אנחנו מדברים קצת על פתרונות, ככה דברים בנגיעה שאתה יכול אולי ככה לתת למאזינים טיפים?
העולם של governance בקלאוד הוא עולם מאוד מורכב. בוא נגיד שזה מאוד קשור באופן הדוק לידע שיש לאנשים. כלומר, אתה לא יכול לעלות היום על ISPAS, על שירות כזה, בלי להכשיר את האנשים שלך, או לקחת חברת אינטגרציה שתהיה צמודה אליך באופן הדוק. אוקיי? מאוד קשור לאיך אתה עולה על הסביבה הזאת. כלומר, טגינג של ריסוסים שתדע על מה אתה משלם, מעקב צמוד אחרי ההגדרה של בדג'טים, כן? בהקשרים האלה. הגדרה בכלל של מי רשאי לעשות מה, cloud policy, זה דברים שנשמעים לנו קצת בירוקרטיים, כן? אבל אם אתה לא הגדרת שלא תכניתן, אסור להרים דאטאבייס ולהשאיר אותו עובד כל הסוף שבוע, אז הדברים האלה יקרו בהמשך. אז אין לי פה פתרונות קסם. כמובן, אפשר לעקוב אחרי בדג'ט ואפשר לעקוב אחרי זה, אבל הכל מתחיל מגוורננס מאוד פשוט, אוקיי? אני לפעמים מגיע להרצות על דברים, ואז אני מדבר איתם על governance. עכשיו, יש בכיתה כזה שלט יפה כזה, של אסור להכניס אוכל ושתייה, ואז רואים את כולם בכיתה יושבים עם הכסות שלהם. לפעמים גם הנהלה מתחת לשלט הזה, של אסור להכניס אוכל ושתייה, אז אורחת יפה את השולחן לאורחים. כן, אז אני מבקש מהם, תנסו שהגוורנס בארגון שלכם לא יהיה כמו לא להכניס אוכל שתייה לחדר הרצאות.
כן, אני חושב שזה גם הנטייה הישראלית שלנו, שפה אנחנו צריכים קצת לשים אותה בצד בהקשר הזה.
איפה זה מתבטא הרבה פעמים? נגיד, בחוסר הבנה של גיבויים. הספק נותן לי 99.99, זה בסדר. אבל אם אתה מוחק לעצמך את
הגיבוי,
אם אתה מוחק לעצמך אפילו את השרת, את הגיבוי, את הזה, אין לך 99.9999.
נכון.
כן, הוא מחקת והוא הלך. אז גיבויים הם באחריות שלנו, ולא באחריות של הספק. ו-SLA של 99.999 לא עוזר אם אתה עושה לעצמך את הטעויות. זה עוזר רק לספק. אז אלה הדברים של lack of strategy יכול למנוע. מספר הארבע שלנו זה insufficient identity, credentials, access and key management, כותרת נורא ארוכה.
מה זה אומר?
שורה תחתונה, identity בעולם החדש זה ה-new perimeter, זה משפט שקצת לאוס. Identity is the new perimeter, אבל זה באמת זה. בסופו של יום, בין כל השירותים בתוך ISPAS, או בכלל בעולם הענן, אין לי הפרדה רשתית, כמו שהייתי רגיל לעשות. פעם היית יודע, אתה שם פיירול בפנים, זה לא מדבר עם זה וזהו. בסוף היום, אם אתה רוצה שאיזשהו שירות ייגש להדופ שלך או לסרוויס שלך, אתה צריך לתת לו הרשאת, מה שנקרא IAM role, Identity and Access Management role. אז identity הוא כל ההבדל. כלומר, אין לנו כבר פחות network separation, יכולת הפרדה באמצעות כתובות IP, דברים כאלה, מה שלנו רולים והרשאות. וכתוצאה מזה נגרם, יכולות להיגמר הרבה מאוד בעיות, הרשאות רחבות מדי, אוקיי? Capital One, אחד ההאקים המפורסמים בתקופה האחרונה, Capital One, בנק ארצות הברית, היה ראשון לעשות All Cloud, כזה על All Cloud In, הקים תשתית מאוד נרחבת באמזון, היה להם פריצה לא מזמן. מה הבעיה? הצליחו להגיע לשרת, איך הצליחו להגיע לשרת, נדבר על זה תכף. בסוף הגיעו לשרת, ונתקשו ממנו לבקט, אבל הרול שהיה לשרת הזה, היה לכל הבקטים בארגון. במקום לצמיד לו רק לבקט הזה. Mm-hmm. כלומר, עוד חצי שורה, שבפוליסי הייתה מונעת את כל הסיפור הזה. אז אידנטיטי זה נורא נורא קריטי, אוקיי? ומה זה, מה זה אומר? אני אגע שנייה בזווית של אידנטיטי, שהיא בעיניי הכי, הכי קריטית בהקשר הזה. יש לנו, עזוב יוזרים וסיסמאות, זה בעיה מספר אחת, אנחנו נדבר על זה אולי ביום הבא. כשאנחנו עובדים בענן, יש לנו המון אוטומציה. סקריפטים ניגשים, עולים, יורדים, מרימים דברים, אוטוסקיילינג. איך כל האוטומציה הזאת מתבצעת? איך הסקריפט שלי בסוף ניגש לסביבה עננית? יש לו איזה קי כזה, access token, API key, access key, לא משנה איך תקרא לזה, STS. בסוף יש לך איזשהו סוד כזה, שאפליקציה שצריכה לדעת. עכשיו, אנשים מתייחסים לסוד הזה כאל סיסמה. אז אותו דבר כמו סיסמה, זה סטרינג ארוך, זה נראה טוב, זה בטח יותר מורכב מהסיסמה שלי, הכל בסדר. הבעיה זה שזה מתנהג אחרת מסיסמה. סיסמה בסוף זה אתה מול המחשב שלך, אז תשים את זה מתחת למקלדת, בסוף זה מקום אחד מרכזי. סקריפט צריך לרוץ בכל הסביבה. אתה משיק איזה פקאג' ללקוח, הסקריפט צריך לרוץ שם, על השרתים שלך, על השרתים, על הסביבת פיתוח שלך, מחוץ לענן, בתוך הענן. כל המקומות האלה צריכים להכיל את הסיקרט הזה. סיקרט מנג'מנט הפך להיות אחד הדברים הכי קשים בעולם הזה של האפליקיישן סיקיוריטי. כי מה קורה? יש לי מלא מקומות לשים את הדבר הזה, אבל איפה אני בסוף שם אותם? בקונפיגוריישן פייל. ומה עושה אני עושה עם הקונפיגוריישן פייל? שולח אותו לגיטאב, לשמור אותו יחד עם הקוד. סטטיסטיקה אומרת, 72 שעות מהרגע שהעליתי access key כזה לגיטאב, מישהו כבר ימצא אותו ויעשה בו שימוש.
יש לי איזה סיפור מעניין בהקשר הזה. העברתי איזושהי סדנה ככה לבנות חרדיות בגוגל לפני משהו כמו שנה או שנתיים, והבנות ככה הדרכתי אותם קצת מבחינת סקיוריטי, אולי לא מספיק, וניגשו בעצם, הם הכניסו בעצם לתוך הגיטה באמת את האקסס קי, כמובן שנכנסו להם לתוך המכונות שהם הרימו, והתחילו לעשות שם קריאה של ביטקוין, והם התחילו לקבל איומים מגוגל, או ממי שהיה שם שמשתמשים להם, והם לא יודעות אפילו מה זה ביטקוין.
אז כמעט תמיד שאני עושה את ההרצאה הזאת, תמיד מרים איזה יד מישהו מאחורה ואומר, אופס, קרה לי. מאוד פופולרי, קורא מלא. אמזון עצמם, אני חושב, אומרים 8 מתוך 10 אירועים שהם מקבלים קשורים ל-API keys כאלה שנחשפו. כן. עכשיו, יש לך טונות של דברים מה לעשות עם זה. יש לך secret store של הספקיות, ו-secret store בקוברנטיס, ויש לך אזורים מיוחדים בגיט שאתה יכול לשמור בשם API secrets, ואתה יכול לשמור את זה במערכת הפעלה במקומות מאוד מאוד ספציפיים. אתה יכול לעשות STS שזה בכלל קבל את זה אוטומטית. כלומר, יש מלא דרכים לעשות את זה. אבל צריך לעשות את זה. הכי קל זה לקחת configuration file ולתקוע אותו בדיסק, בתוך קובץ קונפיגורציה, ולגמור עם זה. והאקסטרה מייל הזה עושה את כל ההבדל. ויש סיפורי זוועה, כלומר, אתה מבין מה יכול לקרות. זה די לתת את הסיסמה שלך בהקשר הזה. בוא נדבר שנייה על איום הבא, שזה account hijacking. עכשיו, account hijacking זה לא פרט, וזה כאילו, זה מה שקורה בפועל, כן? זה גם נורא, account hijacking יכול להיות נורא שונה, סבבה, אז חטפו לאחד מהעובדים שלי בארגון את החשבון 365 שלו, בסדר, אז ראו לו את המיילים, זה סיכון מצד אחד. אם מישהו חטף את החשבון אמזון הראשי שלי, אז זה סיפור אחר לגמרי.
נכון.
כן? למדה את זה, החברה בשם CodeSpaces למדה את זה על בשרה, עכשיו אחד מהסיפורים המכוננים שלנו, הגיעו להם לדשבורד, איך הגיעו לדשבורד? Access key בגיטאב, ואז מה שעשו, ניסו לסחוט אותם, אמרו להם שלמו לנו ביטקוין, הם החזירו את הסיסמה, אמרו לא מוכנים, אז פשוט מחקו אותם. הכל. Object Storage, Volume Storage, גיבויים, הכל. גמרו להם את החברה, תוך 15 דקות, האתר שלהם היה למטה, במקום היה איזה דף HTML מסכן, שאמר, We lost all your data, we are sorry, we don't have external cloud backups, we are closing down our business.
וואו.
כלומר, תוך רבע שעה, חברה, סדר גודל בינוני, נעלמה. זו הייתה חברה קוד רפוזיטורי כזה, היה להם איזשהו SVN ל.NET כזה, לזיכרוני. אז... account hijacking זה מילה שיכולה להחביא בתוכה מלא מלא דברים. זה יכול לקרות בעולם של הסאס, שם כנראה פחות גרוע, זה יכול להיות בעולם של ה-IaaS, שזה יכול להיות מאוד פשוט. עולם של ה-IaaS פאס, אז AWS יש להם את האורגניזיישן, ולמייקרוסופט יש את הסאבסקריפשן, שבו אני יכול לבנות בעצם סביבות שהן יחסית מופרדות. זה נקרא להקטין את ה-Blast Radius. כלומר, אם מישהו הצליח להגיע לחשבון ספציפי ב-IaaS, הוא לא ישבור את הכל, כי הכל יושב על חשבונות שונים ומפוקחים במקומות אחרים. אז זה אחד מהלקחים שלמדנו מהתוצאה הזה של Code Spaces, והיום קל יותר לבנות ב-IaaS Pass משהו שמקטין את ה-Blast Radius, כלומר אפשר לבנות סביבות מבוזרות. ב-Software as a Service, אז זה נהיה נורא פופולרי, נגיד התקפות פישינג על 365 קורות כל הזמן.
כן.
למה? כי מה הבעיה בפישינג? אתה צריך ליצור משהו שנראה כמו אתר, נכון?
נכון.
אז ב-365 כולם יודעים איך הוא נראה. כן. אז כאן נורא לזייף את הפלטפורמה שלו. אז פישינג אטאק ימשיכו לקרות בענן, זה גם יקרה בצורה הרבה מאוד גדולה. יהיה גם יותר לחץ על ה-identities. מה קרה בעצם בסולר ווינדס? אז השתמשו בסולר ווינדס בשביל להיכנס לתוך לתוך משרד המשפטים האמריקאי, גם משרד הגן האמריקאי. מה הדבר הבא שאחרי זה חיפשו? איך להגיע לסביבות ענן שלו? ומה עשו בעצם? עשו התקפה שנקראת Golden Summer, זה אומר בעצם להתקיף את ה-Identity Provider שיש בארגון, זה שעושה לך את הסינגל סאנון, שמנפיק בעצם את הסאמל טיקט שאיתו אתה נכנס, אז תקפו אותו וגרמו לו לייצר access keys מזויפים, או למעשה סאמל ריקווסט מזויף. למה זה מעניין? כי תמיד בהבטחת מידע חשבנו, רגע, איך אני מגן על ה-on-premise שלי מהענן? ובינו אנחנו רואים שצריך להגן על הענן מה-on-premise.
כן.
כלומר, ה-vulnerability לא התחיל בענן ונגמר, אלא השתלטו על הרשת הפנימית, וממנה התחילו להגיע לענן. אז זה גם סיפור יחסית מקונן פה בעסק הזה, על איך ה-on-premise מסכן את הענן.
זה שובר את התפיסות, כן, מאוד מעניין.
כן. אז זה לגבי account hijacking, זה ימשיך לקרות וזה קורה. ראינו לא מזמן שחטפו את החשבון של אילון מאסק ושמו שם הפניות למניות, ולפני כמה שנים לקחו את החשבון טוויטר של AP של Associated Press וצייצו שברק אובמה נפצע בפיגוע בבית הלבן, זה היה ב-2015. אתה צריך לראות את הגרף של המניה, כלומר יש את הגרף של המניה כזה יפה שרואים את הירידה החדה לכמה שניות, כן, עד שגילו שזה לא אמיתי. אבל זה לחלוטין דברים שיכולים לקרות כתוצאה רק מחטיפת חשבון פשוטה מאוד. כן.
מדהים.
נמשיך הלאה לאיום הבא, שזה Insider Threat. הזכרתי אותו בסיבוב הקודם, בסשן הקודם שדיברנו עליו, בגלל שזה אחד מהדברים שאני קשה לי להתמודד מולה. נכון שInsider Threat גם קיים ב-on-premise שלי, אבל כשזה מישהו שנמצא במדינה אחרת, תחת חוקים אחרים, שאני לא מכיר אותו, שאני לא יודע בכלל איך נראית שם התשתית, זה איום שלפעמים מקבל פרופורציות אחרות לגמרי. עכשיו, אנחנו מכירים את זה סתם לדוגמה, הזכרתי עכשיו את ההתקפה לאלון מאסק, שחטפו לו ולא עוד 30 אינפלואנסרים, והציצו כל מיני דברים על ביטקוין ודברים כאלה. איך זה התחיל? זה התחיל מזה שכמה נערים שיחדו עובד בטוויטר.
וואלה.
כן, שבסך הכל מה שהוא עשה זה הוריד את ה-MFA, או שינה את הטוויטר אקאונט לטלפון אחר. תראה מה שוחד קטן יכול לעשות. ויש כל מיני סיבות לזה, לפעמים זה בצע כסף, אוקיי? היה ביהו, מלישוס אינסיידר, שהוא אשם בכניסה ל-6,000 חשבונות, מה הוא חיפש? תמונות עירום. כלומר, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות סתם מה שנקרא תכונות אנושיות. זה היה גם בסנאפצ'אט כזה, מישהו שהלך ונכנס לחשבונות לחפש תוכן מעניין. זה יכול להגיע מעולם של ריגול תעשייתי. היה לטסלה, הזכרנו את אילון מאסק, אז היה לטסלה איזשהו מלישוס אינסיידר שגנב תוכניות ומכר אותם למתחרים. זה יכול להיות עובד, מה שנקרא רוג אמפלואי, עובד שסרח, מישהו שפיתרו אותו, עובד כזה של סיסקו, מחק 600 שרתי וויבקס על גבי אמזון. היופי בדאב-אופס ובווירטואליזציה, קל להרים 600 שרתים.
כל עוד הדאטה לא עבד, הכל בסדר.
כן, אבל כמה שנוח לי להרים, גם נוח לי למחוק.
נכון.
זה עובד לשני הכיוונים. כן, זה קרה לחברות אבטחה, טרנד מייקרו ופאלו אלטו, לשניהם היו אמפלואים, רג אמפלואית, שמכרו קסטמר דאטה החוצה. וזה קורה גם, זה קורה גם ממשלות, בשתי זוויות. זה קורה בזווית של, למשל, בהודו, שימו את מייקרוסופט, שהיא מעבירה פרטים לממשלת ארצות הברית, על הודים שחייבים במס לממשלת ארצות הברית, שהיא כאילו משתפת פעולה עם השלטונות, ונעבירה פרטים שלהם, בעצם שוברת את החוק בתוך הודו. היה עובד של טוויטר, שהשימו אותו שהוא מסר מידע לרשויות בערב הסעודית, על מתנגדי משטר. כלומר, אמרו לו, תסתכל שנייה, החשבון הזה, ואז מצייץ עלינו דברים, לך תגיד לנו מהטלפון שמאחוריו, או מי המיקום, או מי הזה. כלומר, מה שאנחנו צריכים להבין, הנושא הזה שהם עלוני של סינסיידר הולך ויגבר. למה? בסוף מה הספקיות האלה, הספקיות האלה נפחית להיות הפורט נוקס של עולם הדאטה. רוב הידע האנושי והמידע האנושי הולך לשבת שם. ולכן לכל אחד יש אינטרס להגיע לשם. עכשיו, להבדיל מריגול רגיל, בצבא אני צריך בשביל להביא מידע קריטי, אני צריך שיהיה לי מישהו היי רנקינג כזה, כזה אלי כהן שמחובר לג'נרלים של המשטר כזה. בספקיות ענן, הרי למה סופר, אין גישה למידע שלי.
כן.
אבל הבחור הזה בנוק, זה שפותח וסוגר את הארון של הגיבויים עם המפתח, זה כל התפקיד שלו, הוא כן יש לו את המידע.
נכון.
אז המלישיוס אינסיידר הולך ויגבר, ולממשלות ולארגונים יהיה כמה שיותר אינסנטיב לשחד עובדים או להכניס עובדים משלהם לסביבות האלה, והרבה לחץ יהיה לספקיות לנטרל את זה. בין עם אוטומציה של שכבת התשתית שאף אחד לא ייגע בה, סינון עובדים, מוניטורינג, בקראונד צ'קס, כל הארסנל שיש להם בשביל לצמצם את זה בצורה בטוחה.
כנראה שגם, אני מעריך שיש מקרים כאלו שיוליכו או הוליכו שולל כנראה גם עובדים מסוימים, איזשהם סיבות שזה מה שנקרא Human Engineering, אני חושב שנקרא.
Social Engineering.
Social Engineering,
כן,
נכון.
כן, כן, לחלוטין, כן. כן. אבל זה פחות malicious insider, זה נופל תחת קטגוריות אחרות.
תורת היחסות, מכיר, אלגוריתמיקה, קל, אפילו תורת הקוונטים, אני מבין מצוין. טוב, לא באמת מבין, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. אבל כשזה מגיע לפנסיה וביטוחים, שם יש לי בלקאוט. אלף פעם הסבירו לי מה אומרת כל שורה בדוח השנתי, ואני עדיין שוכח את זה אחרי 5 דקות. ללקוחות של תמורה עם זאת, יש חיים קלים. הנה עקיבא קליימן, מנכ"ל תמורה, פנסיה ופיננסים, שיסביר לנו על המערכת הממוחשבת של תמורה.
בן אדם רוצה לעשות שינוי בקרן השתלמות שלו, הוא מקבל אס-אמס עם קוד כניסה לאתר, הוא נכנס לאתר, ואז הוא נכנס למערכת שהיא מערכת אישית שלו, שאומרת לו, שלום רן, התוכנית שלך היום של הקרן השתלמות היא במיטב דש, יש לך שם 114,000 שקל, אתה משלם ככה וככה, אבל תדע לך שהם עשו ככה, והחברות אחרות עשו ככה וככה וככה, ואנחנו, המערכת ממליצה לו, חכמה. ואנחנו ממליצים לך, אם אתה רוצה, לעשות עכשיו במקום בדש, לא אכפת לי איך תגיד, ברמן אדובי, כל הניירת הרגולטורית וכל הזה מגיע אליך, אתה חותם, והעסק עבר.
עשו גם לעצמכם חיים קלים, והזמינו שיחת ייעוץ מהנציג של תמורה. בקרו באתר הבית, tmuralife.co.il, או בטלפון בכוכבית 6099. תמורה, סוכנות לביטוח. איתך ברגעים החשובים.
Insecure interfaces and APIs. אז יש לנו המון אינטרפייסים בענן, המון API, כל אוטומציה זה API, הרבה מערכות שאני פותח, הן פתוחות. הרי API זה ה-B2B החדש, כאילו, ככה אתה מעביר מידע בין ארגונים.
נכון.
אז יש לנו המון API'ים, לאוטומציה, ל-open banking, לדבר עם לקוחות, ולפעמים אנחנו מפשלים. או API בסוף הופך להיות גם מנגנון אותנטיקציה וגם מנגנון אוטוריזציה שלך. אנחנו מבינים את זה, כן? כלומר, API גם מאמת מי אתה, וגם קובע מה אפשר להעביר עליך. וברגע שאתה בונה אותו לא טוב, פישלת. אז זה יכול להיות גם בצורה של מישהו מגיע ל-access token שאתה מזדהה איתו ומשתמש בו. Access token, נגיד, של OAuth שמשתמש, שמאמת יוזרים, הופך להיות ה-holy grail. עכשיו אני מחפש להשיג אותו, כי זה גם, הרבה פעמים זה עוקף. multi-factor authentication. נניח יש לי MFA ל-Airbnb שלי, אוקיי? אבל יש לי גם עשיתי לוגין אז פייסבוק ל-Airbnb שלי, אז אם מישהו מצליח להשיג את ה-OF טוקן הזה, הוא יכול להתחבר לחשבון Airbnb שלי בלי בכלל 2FA.
נכון.
אוקיי? אז כל הדברים האלה, הם עוקפים הרבה מאוד מנגנונים שאנחנו מכירים, וזה גם הרבה מאוד לחץ על איך לקנפג את זה כמו שצריך. והיו המון פשלות. היה לפייסבוק API כזה שנקרא View As, שיכולת לראות איך נראה הפרופיל שלך ב... מבחוץ, כאילו, מישהו שחיצוני, אז צריכו לעשות עליו מניפולציה, שלפו פרטים של 50 מיליון יוזרים. Salesforce הודיע שמישהו שהשתמש בשיחה שעשתה איזה שינוי, לא הגדירה טוב את ה-API, וכל מי שהשתמש במרקטינג API שלהם, דלף ממנו מידע. לאינסטגרם זה קרה, צריכו לעשות מניפולציה ל-API של העלת תמונות, גם לעשות סקרייפינג לטלפונים של סלבריטיז, וגם להעלות תמונות עירום לחשבונות של סלבריטיז. אז כל זה קורה. עכשיו, אינטרפייסים זה לאו דווקא APIs, אוקיי? למשל, הקפיטל וואן שכבר הזכרתי, אחד מההאקינג היותר מרשימים שנעשו בשנים האחרונות, אז יש לספקיות ענן שירות שנקרא Meta Data Service. כשאתה מעלה VM, אז יש לך איזה שירות כזה שה-VM הולך ומוריד ממנו את כל הכתובת IP שלי, מה ה-host name שלי, מה ה-role שלי, באיזה סביבה אני צריך לקום, כל הדברים האלה זה בעצם המטה דאטה סרוויס חושף. אבל גם דרכו אפשר להגיע לאותו access key שדיברנו עליו קודם. אז אם אתה לא סוגר את ההתקפה הזאת, נקראת CCRF, או קיצור, אם אתה הופך את השרת שלך הוא פרוקסי ומעביר ראוטינג שבהגשות, אז מישהו יכול מבחוץ להשתמש בשרת שלך בשביל לתשאל את אותו מטה דאטה סרוויס. אז גם כאן זה מקומות שמשים מניפולציה מטה דאטה סרוויס, בלי שאנחנו כתוצאה מטעויות שלנו של מיסקונפיגוריישן. אגב, בעקבות ההתקפה הזו על Capital One, אמזון שינו את איך שהמטה דאטה סרוויס עובד. יש עכשיו מטה דאטה סרוויס ורז'ן 2, שמקשה על ההתקפה הזאת. אבל מעטים האנשים שעברו עליו שוב.
כן.
כלומר, הידע הזה לוקח לו זמן לחלחל. אז API'ים זה בעיה. אגב, אנחנו ב-CSA ישראל יוצרים בימים אלה מסמך על איך נכון לחבר ארגונים דרך API gateways לארגונים חיצוניים, לתשתית שלך, עם אוסף של גם ניהול סיכונים וגם המלצות. אז מקווה שתוכל להעביר את זה למי שמעוניין בקרוב. כן. בואו נמשיך קצת, קצת איומים אחרונים, Weak Control Plane. זה קצת חוזר על, קצת חוזר, כמו שאמרתי, יש לפעמים בעיות עם המסמכים האלה. אבל מה הכוונה ב-Weak Control Plane? בסופו של יום, הממשק הניהול שלי זה ה-Keys to My Kingdom. ואם אני לא מגן עליו כמו שצריך, אז יכולים לקרוא הרבה מאוד דברים. הזכרנו את Code Spaces שלא עשו נגיד הפרדות, וזה נגמר. הזכרנו את Capital One עם ה-List Privileges, נתת יותר מדי הרשאות, אוקיי? הרבה פעמים נגיד שאפשר, בזמן האחרון שאפשר לראות דברים שאנחנו מפשלים במנג'מנט. Malicious AMIs, אוקיי? לא מזמן היה אנשים שהורידו Windows 7. לא היה קיים אימג' שלו בסטור של אמזון. אנשים הלכו לו קומיוניטי AMIs, והורידו אותו משם. מיטיגה, חברה שעושה Cloud Incident Response, גילתה שכל מי שהוריד את האימג' הזה, חפר בתוך, היה לו בתוכו ביטקוין מיינר בפנים. דוקר הודיע לא מזמן שהורידה אימג' מלישס מהחנות שלה, אימג' רשמי של דוקר, כן?
כן.
שהיה בתוכו ביטקוין מיינר, עם בערך 5 מיליון הורדות.
מדהים.
משהו כזה, כן. יש מצגת שנקראת Get Off My Cloud, אני חושב שהיא מ-2016, בלקט של 2016, משהו כזה. חבר'ה אלה לקחו ועשו מדגם על Community Images בחנות, בשביל לראות מה יש שם בפנים, גילו ש-30% מהאימג'ים האלה יש בתוכם backdoors.
זה כבר גורם לנו להיות חרדתיים, אני חושב ברמה כזאת שאי אפשר להאמין לאף אחד. אבל...
Community Images ואימג'ים שהם לא שלך, extra caution. וגם בכלל היום, כל פעם שאם אתה ב-highly regulated environments, כל דבר שאתה מכניס בחוץ מספרייה של open source ובטח אימג'ים, צריך לבדוק אותם. האיום הבא זה meta structure ו-apply structure problems. meta structure ו-apply structure זה כאילו, זה שמות שה-CSA המציאו. אני לא כך מתחבר לאיום הזה, כי הוא גם עדיין חוזר לאחרים, אבל אני רוצה פה קצת לדבר על האחריות של הפרוביידרים בהקשר הזה, שזה דבר שקצת ירד עם השנים. כלומר, בהתחלה שעשינו את המסמכי טופרט האלה, היה מאוד הרבה מאוד דברים שהגיעו מהכיוון של הפרוביידר. עם ההתבשלות של הפרוביידרים, הבשלות שלהם, לא ההתבשלות שלהם, אז הדברים האלה קצת ירדו. אבל אני כן רוצה לדבר עליהם לא מזמן, כי הפרוביידרים מחזיקים המון כוח, ולאו דווקא תמיד הם משתמשים בו בצורה הגיונית. יש למשל סיפור של סטארט-אפ שיושב לא רחוק מפה, שאמזון, סליחה, שגוגל חשדו שכרטיס אשראי שהם משתמשים בו הוא כרטיס אשראי של פרוד, וחסמו את החשבון. עכשיו, עד פה בסדר. כלומר, ג'י סוויט, חסמו את החשבון, סבבה, נכנס, נכניס כרטיס אשראי אחר, ונעלה שוב לאוויר. מה שקרה זה שבאו הכניסו כרטיס אשראי אחר, ולגוגל הייתה תקלה בריסטור. כן, ובמשך שבועיים החברה הזאת ננעלה מחוץ לג'י דרייב שלה, לג'ימייל שלה, לכל השירותים בעצם שזה לב החברה. וזה סיפור על ג'י סוויט. יש אותו סיפור על ג'י סי פי. חברה גם, כרטיס אשראי שלה נחשב כפרודולנט. שלחו להם איזה אימייל, לא ראו אותו בזמן. עצרו להם את כל הסביבה. אפליקציה פרודקשן, לייב. אין שום גישה, אין שום דבר. עכשיו, בסדר, אז פונים לגוגל ומסדרים את זה, אבל מי ישלם לך על 4-5 שעות שהעסק הזה לא עבד, ואלוהים יודע איזה דברים נדפקו כתוצאה מהסיפור הזה. אז הפרוביידרים יש המון כוח, והם מנצלים אותו. דיגיטל אושן, הזכרת לא מזמן שגוגל זיהו קריפטו מיינרים והודיעו לחניכות שלך. אז דיגיטל אושן לא מזמן סגרה חברה שלמה, כי היא חשדה שיש להם קריפטו מיינרים. סגרה להם גישה מחוץ לזה, עד שהם הצליחו להוכיח שאין להם שום קריפטו מיינרים על זה. למה? כי ה-AI של האלגוריתם שלהם פישל קצת. וראינו גם לפני שבועיים שלושה שפייסבוק וטוויטר סגרו את החשבון של דונלד טראמפ. כן, אז זה קצת פחות קלאוד, יותר קונסיומר, אבל זה מראה כמה כוח יש לארגונים האלה.
ממש. הרבה פעמים זה מרגיש שהוא אפילו כבר לא נשלט באיזושהי צורה, כלומר זה בסופו של דבר מישהו שכתב איזשהו אלגוריתם שבאמת סרק והחליט לפי זה, אז הרבה פעמים הוא לא מפשל, אבל כשהוא מפשל זה כבר...
כשאתה עומד בצד הזה שצריך להוכיח שאין לך אחות, נורא קשה לעשות את זה.
כן, בהחלט לא נעים.
כן. אז זהו, אז זה ספקיות עצמם, שהם עד עכשיו הורדנו מהם קצת אחריות, אבל אין ספק שיש להם הרבה אחריות. המספר 10 שלנו זה Limited Cloud Visibility, ובואו נדבר שנייה קצת על, בהקשר הזה, זה Shadow IT. מה זה Shadow IT? פעם, כשבן אדם רצה לרכוש משהו לחברה שלו, היה צריך ללכת לסמנכ"ל מחשוב, תביא לי שרת, לרכש, תקנו את התוכנה הזאת, נעשה פיילוט, נתקין את התוכנה, כלומר היה צריך דברים. היום סמנכ"ל שיווק שעושה לקנות תוכנת שיווק לארגון שלו, מה הוא צריך לעשות? להוציא כרטיס אשראי ולקנות ויש.
נכון.
הוא בכלל לא צריך לדבר עם המערכות מידע, עם מנהל אבטחת מידע, זה מה שנקרא מתחת לרדאר. עכשיו, זה גורם להמון בעיות. בית חולים במדינת וושינגטון, כמה רופאים צעירים נלווים נהנו נורא ממערכת שניהלה משמרות, התחילו להשתמש במערכת סאסית, עד שיום אחד המנהל מערכות מידע של אותו בית חולים עלה על העניין, ישב וקרא את ה-term of use, והיה צריך להכריז על היפה בריץ'. היפה זה החוק בארצות הברית שעוסק בהבטחת נתונים רפואיים. אתה לא רוצה להכריז על היפה בריץ'. זה סיפור מהפטרה וכנסות, ולך תסביר שאתה בסדר, ולהודיע ללקוחות שלך וכל העניינים האלה. מה קרה בעצם? term of use, המידע של המידע, בטח בשכבה החינמית, שייך לנו ולא שייך לכם. כן? יש אפליקציה של כתיבת מצגות שנקראת פרזי, שהיא אפליקציה נהדרת, מצבות נהדרות, יפהפיות,
אנימציות
כאלה, נהדר. אבל מה, בפריטיר, כל האפליקציות הן פאבליק, כל המצגות הן פאבליק. אז זה היה תקופה שהיית נכנס לפרדי וכותב company strategy, והיית מקבל מלא מצגות חסויות. Our company strategy for 2021. כן. למה? או נגיד היה, כשעברתי את המצגת, אז הרים איזה מישהו אצבע וסיפר שהוא היה עובד בסטארט-אפ, והמנהלת משאבי אנוש העלתה לפרזי מצגת עם כל ה... עם כל השמות של הבכירים בהנהלה והמשכורות שלהם.
וואו.
רצתה שהמצגת תראה טוב, אז ישב כזה יפה בפאבליק, שכל העולם יראה. אז Shadow IT מצד אחד נועד לעודד אינוביישן בארגונים, שאתה לא חייב כל דבר להעביר דרך IT, מצד שני אתה גם לא עובר דרך הרדארים של ההבטחה, של ה-IT, וזה יכול לגרום הרבה בעיות. אגב, מי המשתמשת Shadow IT הכי כבדה שלנו, שגם זה עלה לה כנראה בקריירה?
לא עולה לי.
הילרי קלינטון? מה זה סיפור המיילים של הילרי קלינטון?
נכון.
כן, אז הילרי קלינטון, במקום להשתמש בשרת המייל המוגן של ה-State Department, פתחה שרת במרתף, ועשתה Shadow IT קלאסי. וזה גם עלה לה, לא יודע עם הקריירה, אבל אין ספק שזה לא תרם להפסד שלה בבחירות. אז Shadow IT זה חלק מה-Cloud Visibility שאנחנו רוצים לסגל לעצמנו, בשביל ודא שלא עוברים לנו מתחת לרדאר. נלך לאחרון?
כן, הגענו לנקודה האחרונה שלנו.
כן, מספר 11. אז abuse and nefarious use of cloud services. אז כאמור, cloud services הם נהדרים, אני יכול להרים דברים בשניות, יש לי תשתית מאוד נגישה, מאוד זה, מאוד זה. גם האקרים גילו את אותו דבר. וכמו אמרנו כבר שאופיס 365 הוא מתקפה לשיחה, הוא מאוד נורא, הוא מקום נורא נוח לפישינג. אותו דבר, כל ה-cloud drive זה מקום נהדר לארח vulnerabilities, כי ארגונים לא נוטים לחסום אותם, כי אנשים עובדים עם גוגל, ואנשים נוטים ללחוץ על לינקים של גוגל דרייב. אז יש וירוסים שמתפשטים דרך cloud drives, ויש וירוסים שמתפשטים דרך טלגרם ודרך וואטסאפ, ויש, מה עוד יש בהקשר הזה? ויש שרתים שמשתלטים עליהם, ואחרי שהם סיימים לעשות ביטקוין מיינינג, עושים מהם דידוסים. כלומר, כמו ששירותי ענן עושים לנו טוב, הם גם משתמשים, יכולים לשמש תשתית לדברים רעים. אגב, ביום האחרון שלו, של הכהונה, הנשיא טראמפ חתם על צו שמכריח את ספקיות הענן לעשות בדיקות יותר טובות ללקוחות שלהם מחוץ לארץ. אני עוד לא יודע איך זה יתרגם לבפועל, אבל זה מסוג הדברים שיכולים לקרות כתוצאה מזה. יש לנו גם פושעים שמשתמשים בתשתיות האלה. לפעמים הביוזרים זה גם ממשלות, אוקיי? למשל, אנחנו מכירים את הסיפור שטיק טוק וגריינדר עברו להיות פלטפורמות סיניות, קנו אותם חברות סיניות. דבר ראשון שהממשל האמריקאי אמר, אני לא רוצה חיילים אמריקאים הומואים בגריינדר, שכל הממשלה הסינית יושבת עליהם. כן, אז אופ, תעבירו את זה בחזרה, שוב. פוליטיקה בינלאומית שמשחקת על גבי שירותי סאס למיניהם. זה גם מקום להתנגשות בין ממשלות, כבר הזכרנו את זה. אז ממשלת גרמניה, ממשלת צרפת, לא מוציאות מידע לספקי ענן אמריקאים. מידע צריך לשמר בתוך הסביבה שלנו. מערכת החינוך בגרמניה לא יכולה לשמור מידע ב-365. שוב, טוענים שהאמריקאים עושים שימוש לא נאות בגישה שלהם למידע. אז כולם מחפשים לעשות abusing לשירותים האלה, בין אם זה משלות, בין אם זה פושעים בהקשר הזה, ומגמה זאת תגבר.
כן, בהחלט. טוב, אני חייב לציין משה, קודם כל, תודה רבה. אני ככה הייתי מרותק כל הפרק, כל הסיפורים הרבים והמעניינים, היה ממש נהדר. יש עוד איזשהו משהו שהיית רוצה לספר, או...
לא, אני חושב שהיה פרק ארוך ומורכב. כל המצגות שלי נמצאות בסלייד שייר, כל ההרצאות שלי בדרך כלל נמצאות ביוטיוב, תחפשו משה פרבר, אז אם אתם רוצים לסלול יותר לעומק, אז כל המידע הזה קיים.
אני מקווה שכל מה שעלה הוא ככה רצית להעלות אותו, ולא בטעות שמה.
לא תמיד, אבל בסדר.
מעולה, תודה, וכמובן הפודקאסט שלך, סילבר ליינינג.
כן, אז יש לי פודקאסטים על מנושא של סקיורטי אינג'ינירינג, ששם אנחנו צוללים עמוק לנושאים של אבטחת מידע בסביבות קלאוד, ועל איך להנדס אותם נכון. זה נקרא סילבר ליינינג נקודה מדיה, שלי ושל אריאל מונפו, תמצאו אותו בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה לך.
אז תודה רבה שהגעת כאן, ואני אשמח ככה שתגיע גם פעמים הבאות, היה באמת מרתק. אז אנחנו נתראה בהמשך.
תודה שהערכתם אותי.
תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לבנור הברי, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט גם באפליקציה שבסמארטפון שלכם, למשתמשי אייפון ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית, עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות, שם תוכלו להגיב לנו על הפרקים ויש שם גם שיחות נחמדות מאוד. אתם יותר ממוזמנים להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com. ככה תוכלו להישאר מעודכנים כל פעם שיצא פרק. אתם יכולים גם להירשם לעמוד הטלגרם שלנו כדי לקבל עדכונים ולפנות באופן אישי אליי, אלכן או אל ETL דרך הטוויטר, לינקדין או בערוצים אחרים. אני הייתי עמית בנדור, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.